עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שנה טובה, שבוע טוב שיהיה לנו. התוכנית הראשונה שלנו של תשפ"ה, ובה נברך בפה מלא שהלוואי והשנה שמתחדשת עלינו תביא על כנפיה בשורות טובות, כך שנוכל להמשיך ולמלא את כל השיח שלנו בדברים שונים ובוודאי יותר טובים משל השנה שסיכמנו. ואנחנו כאן כמידי שבוע, תחשבו טוב, שעה תמימה, שאנחנו מדברים עם אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, שיש ביכולתם לסייע לנו בחשיבה החיובית, ותמיד תמיד אנחנו שמחים לתת במה ולשים זרקור על מי שעושים למען האחרים, והמתחתנו כמידי שבוע מלאה. ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור סתיו קורנס ובני שאולסקי, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזאת עם ליאור טל שדה, מגיש ההסקט היומי מקור להשראה מטעם בית אביחי. ערב טוב לך ליאור, ותודה רבה שאתה איתנו.
טוב, יהודית, התגעגעתי כבר.
נו, אז הנה, הגענו. והלוואי שיהיה לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם במהלך השנה. אז באמת ההסקט המאוד מעניין, מקור להשראה, והפרק שבו אתם מדברים על כולנו מדברים על אחדות, והכל ביחד, אבל לא תמיד מבחינים ניואנסים של מה המשמעות של ברית, של אחדות. ואתה דווקא עושה את ההבחנה בין ברית גורל לברית יעוד, או אולי אפילו ברית חיים.
אז המושגים ברית גורל וברית יעוד הם מושגים קלאסיים שטבע אותם הרב סולובייצ'יק במאמר חשוב שנקרא כל דודי דופק, זה היה עוד ב-1956, ואני ניסיתי בספר שלי להוסיף מושג שלישי שנקרא ברית חיים. אבל כדי להבין אותו, צריך קודם להבין את ברית הגורל וברית הייעוד.
כן. אבל אולי לפני שנכנס לזה, כשאתה שומע את השיח על אחדות, האם אתה מרגיש שכשמדברים אחדות, אז כולם מדברים על אותו דבר?
תראי, אני מודאג מזה ששיח האחדות הפך להיות מעין תירוץ שכזה, שכשלא מצליחים לנהל את המחלוקת בצורה ראויה, ולטעמי טוב שיש מחלוקות ואפשר לצמוח ממחלוקות, אז מזדרזים מהר לשאת את שם האחדות לשווא, אומרים 4 פעמים במשפט את המילה אחדות, ואז מקווים שזה יטשטש את הכל. אני מאוד בעד אחדות, כשהיא אחדות שבה אנחנו מכירים בזה שיש פה גיוון, יש שוני בין אנשים, יש בעלי דעות שונות, וזה בסדר וזה מבורך, ואז בתוך זה אנחנו מחפשים את החוט המקשר בינינו, את שיתוף הפעולה בינינו, את האזורים שבהם אנחנו יכולים לכרות בינינו ברית ולהיות ביחד. אני חושש כשאני שומע יותר, כשפוליטיקאי אומר יותר מדי פעמים את המילה אחדות, זה מדליק לי נורת אזהרה.
כן. וזה בדיוק לוקח אותנו לחידוד הבריתות השונות.
כן, אז תראי, אצל הרב סולובייצ'יק, ברית גורל היא בעצם ברית שכפויה עלינו. אנחנו לא בחרנו אותה, אבל היא כאן, והיא אמורה לקשור בינינו, והיא קשורה בעצם למה שהוא מכנה תודעת שיתוף המאורעות. יש משהו שקורה לי כיהודי, משהו שקורה ליהודי בארצות הברית, משהו שקורה ליהודי במרוקו, ואני מרגיש שזה קרה לנו כי אנחנו יהודים. אז יש לנו איזשהו שיתוף של מאורעות, שלצערנו מבחינה היסטורית ועכשווית, אנחנו מדברים בעצם על שיתוף הסבל.
כן.
והשיתוף סבל הזה, אומר הרב סולובייצ'יק, אם זה מצליח, יוצר איזושהי ברית שבתוכה אנחנו מגיעים מתחושה שהסבל שלנו משותף לתחושה של אחריות וערבות הדדית, וזה כבר מוביל אותנו לפעולה, זה מוביל אותנו לצדקה, לגמילות חסדים, זה מוביל אותנו למה שראינו שקרה פה באופן מופלא בשמונה באוקטובר.
לגמרי.
שכל הציבור בבת אחת או כמעט כולו התגייש זה למען זו וזו למען זה, מה שנקרא בלי הבדל דת, גזע ומין, פשוט כולם בשביל כולם. את זה מכנה הרב סולובייצ'יק ברית גורל, זה כפוי עלינו, וצריך להגיד...
השאלה אם יש גם התייחסות לאורך החיים של אותה ברית.
או, זהו. אני חושב שזו ברית לא מאוד יציבה, היא באה והולכת מהר, ואנחנו עכשיו ממש, לפי התאריך הלועזי, אנחנו רגע לפני שנה, לשבעה באוקטובר, ולצערי אנחנו כבר רואים מול העיניים, תוך כדי מלחמה, איך הברית לכאורה הזו מתחילה להתרופף, והשפה חוזרת קצת יותר להיות מה שהיא הייתה לפני השבעה באוקטובר, ולכן צריך להגיד, לטעמי לפחות, שברית גורל היא מאוד ראועה, מאוד זמנית, ולא תמיד היא ממש ברית, לפעמים היא נשארת פשוט גורל משותף, והיא לא יוצרת ברית עמוקה,
כן.
כמו שאולי לצערי אני אומר ובזהירות, קרה עם החברה החרדית, שכולם ציפו ש... שהנה עכשיו הם ייכנסו מתחת לאלונקה, גם במובן המטאפורי וגם במובן האמיתי,
כן.
וזה לא קרה.
ואז זה לוקח אותנו לברית האחרת, שהיא ברית הייעוד, כי במקום שיש מי שמגדיר לעצמו ייעוד שונה, אז כנראה הגורל לא עוזר.
כן, אז הגורל, בוא נגיד, לא מספיק עוזר, הוא עדיין כן. שם, ראינו מה קרה בשמונה באוקטובר, כן. אבל ברית הייעוד, אומר הרב סולובייצ'יק, היא כבר לא ברית שכפויה עלינו, אלא שאנחנו בוחרים בה. מבחינתו הסמל הגדול של זה, זה ברית סיני, זה שכאילו בחרנו כולם ביחד לקבל את התורה, אמרנו נעשה ונשמע. אז ברית ייעוד מחברת בין אנשים שמצליחים להסכים על ייעוד משותף. ופה צריך להגיד, אני לא מכיר שום עם, לא משהו על עצמנו דווקא, שום עם היום בעולם שיש לו ברית ייעוד שמחברת אותו, שכולם חשים שיש להם איזה ייעוד משותף שאליו הם הולכים, כנראה שהברית הזו, המאוד אידיאלית, פחות מתקיימת כיום. אולי פעם העם היהודי חובר על ידי הברית של עבודת השם, זה כבר קרוב ל-200 שנה שזה לא הסיפור. אז ברית ייעוד היא רעיון נפלא, אבל אני לא חושב שזה רעיון ריאלי, לא אצלנו, ולא, אני לא מכיר באף עם שברית ייעוד מצליחה. זאת אולי הסיבה שאני יצאתי מושג ביניים, בין ברית גורל לברית ייעוד, שקראתי לו ברית חיים. הרעיון של ברית חיים זה השאלה, איזה סוג ברית אנחנו יכולים לכרות בינינו, ביודענו שאין לנו כרגע ייעוד משותף. וזה אני חושב צריך להעסיק אותנו.
ואתה מצליח למצוא מתוך ההיסטוריה של העם היהודי או של עמים אחרים את הביטוי המוחשי לאותה ברית חיים?
כן, אני חושב שכשאנשים מרגישים חלק מאותו סיפור, מרגישים שיש להם עבר משותף, שיש להם סיפור משותף, שיש להם תרבות משותפת, שיש להם אסוציאציות משותפות, כשהם מרגישים חלק מאותו דבר, אז גם אם הם לא מסכימים על היעדים, הרבה פעמים יש איזה ברית. אפשר לראות את זה אצל חלק מהחלקים של החברה הישראלית כבר היום. את יודעת ששני ישראלים נפגשים בחול ומיד יש את, או, אחי, אחי. אז זה האחי הזה שאומר, רגע, אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מרגישים קשורים. אז יש איזה משהו כזה, ואנחנו צריכים היום לעמול קשה, אני חושב, בשני אזורים. אזור אחד, זה שזה צריכה להיות ברית משותפת לכל העם היהודי, זה שבארץ וזה שלא בארץ, והנתק שנוצר בין העם היהודי בארץ לעם היהודי בתפוצות הוא מסוכן לנו והוא לא טוב. והדבר השני זה שהם מסתכלים פנימה, נוצרו פה, הייתי אומר, כמו שאמר אולי נשיא המדינה לשעבר, ארבעה שבטים, ארבע כן. קבוצות, ובמיוחד בין היהודים שבישראל לערבים שבישראל, ובין הלא חרדים לבין החרדים, הברית הזו לא מורגשת. כש, תסתכלי על כל השירים שקשורים למה זה להיות ישראלי, הם כאילו לא רואים מול העיניים בכלל חרדים וערבים, זה רק הדתיים והחילונים. אנחנו נצטרך למצוא את הדרך, ואני מעז עוד להיות פה טיפה אופטימי, למצוא את הדרך המשותפת שבה אנחנו אומרים, אוקיי, לא מסכימים על כל היעדים, נמצא שיטה איך לקבל החלטות, קוראים לה דמוקרטיה ונשכלל אותה, אבל אנחנו כן ניצור לעצמנו תחושה של בית משותף, של סיפור משותף, וזה אני חושב מאוד אפשרי, וגם משהו בימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור, ימים שיש בהם קצת יותר רוח, נותן לי את התקווה ואת האמונה שאולי אנחנו נצליח ללכת לשם.
ליאור, אני ממש רוצה להודות לך על הדברים הללו. כידוע, מחר אנחנו מציינים את השבעה באוקטובר, ואני בטוחה שהכל יהיה עמוס בזיכרונות, צער, יגון, דאגה, והנקודת מבט הזאת, שיש בה איזה שביף של אופטימיות, ואולי אפילו יותר מזה, שאומרת בואו נדבר על איך נעשה את החיבור האמיתי, לא רק איזה סטיקר או סיסמה, אני חושבת שזה מבורך, והלוואי וירבו הקולות הללו. אז תודה רבה על הדברים, ושתהיה חתימה טובה.
תודה, תודה וגם לך.
מעניין לעניין, כמעט באותו עניין, ואנחנו מבקשים לדבר על יום הכיפורים של השנה הזו, שנדמה שבכל מובן הכל מועצם, ואנחנו מבקשים לדבר עם חברה יקרה, דוקטור רות קלדרון, מייסדת בית המדרש אלול ואלמה, בית לתרבות עברית. ערב טוב לך רות, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה לך יהודית, אני מרגישה זאת ההזדמנות שלי לחשוב ביחד.
כן, לגמרי. אז באמת, יום הכיפורים, מה מייחד במחשבה, בלב, את יום הכיפורים השנה?
באמת, כל השנה שונה, נכון? כל השבתות והחגים וגם ימי החול. אבל יום הכיפורים, שהוא היום, מסכת היום בתלמוד, הוא איזה יום של שיא בעוצמת הרגש, והוא יהיה באמת קשה ומיוחד וחזק במיוחד השנה. יום הכיפורים הוא יום של הזדמנות, אפילו בתוך הצער והקושי והסבל והתקווה שלנו שהחטופים יחזרו והכאב על המשפחות האבלות, הפצועים. בתוך כל זה, זה יום שמבקש מאיתנו להפסיק רגע להכריז על כל מי שאשם. זה הרבה אשמים, יש הרבה טעויות.
מה שנקרא, לכולם יש מקום.
לכולם יש מקום, ופתאום ליום אחד להסתובב פנימה לתוכנו ולשאול מה האחריות שלנו בתוך כל החיים, בתוך החיים הפרטיים שלנו, אבל גם בתוך החיים הלאומיים. האם יש משהו שהחטאנו, שהתכוונו לטוב אבל זה הלך הצידה, או שלפעמים אפילו לא התכוונו לטוב? להיות בשקט יממה שלמה עם המחשבות שלנו שלא בורחות להאשים מישהו אחר ולשפוט מישהו אחר, אלא עומדות בכנות עם האמת של מי שאנחנו, גם בתור אדם פרטי וגם בתור לאום. ובהחלט אנחנו, זאת שנה קשה במיוחד, כי אנחנו מותקפים משני כיוונים, וספגנו פגיעה מאוד גדולה. ובכל זאת התרבות שלנו מזמינה אותנו ליום של עצירה, של צום, כל אחד עושה את זה בדרכו, צום הלכתי או צום לא הלכתי, רוחני, עם מים, בלי מים, כל אחד בדרכו, ולעיקרו של הצום, כפי שאני מבינה אותו בחיי, הוא שזה יום שפנוי מכל העיסוקים של להכין ארוחות ולנקות, ולפנות את את התודעה ואת הגוף, וגם להרגיש את האנושיות של הגוף, אחרי כמה שעות, בבוקר או צהריים, מרגישים רעב, להרגיש את הצניעות מול הטבע, גם של הגוף שלנו וגם בכלל, הקיום האנושי, ולעשות חשבון נפש. והמתנה הגדולה, רק אני עוד אומר, המתנה הגדולה של יום הכיפורים, הוא שיש תשובה. כלומר, שהאדם, או אפילו הציבור, שעשה איזושהי טעות, הוא לא האדם שעכשיו, שיש אפשרות לשינוי, שזה מין יום מעבר כזה, שיכול לאפשר לנו להגיד, דרך הזאת לא הייתה נכונה, ואני מנסה לעשות אחרת. ויוצאים יום הכיפורים אחרים.
את יודעת, נדמה שאת כל מה שאת מתארת, שזה באמת מסע משמעותי, אולי אפשר לעשות גם, כי הרי השנה הזאת היא שנה של התפכחות בכל כך הרבה מובנים. אז אולי אנחנו גם מגיעים מנטלית יותר מוכנים לאירוע הזה. זה לא כמו איזה הצצה חטופה מהיום יום, אלא זה מסע של שנה. אנחנו...
נכון מאוד. זה גם לוקח להתפכחות כזאת אמיתית של האומץ לראות את הדברים נכוחה, גם על מצבנו בתוך המזרח התיכון, גם על חלקנו בתוך המלחמה המתמשכת הזאת. אני חושבת שיש חשק מאוד גדול כשנפגעת מה שקוראים הקונספציה, לא רק במובן הצבאי, אלא במובן ההכרתי, אז מיד אנחנו רוצים לבנות אותה מחדש ולהגיד,
כן.
לשחור ולבן.
מיד לארוז מחדש ושיהיה לנו מוכן, כן.
בדיוק, ואנחנו הטובים.
לגמרי, כן. אנחנו הטובים והצודקים.
בדיוק, לגמרי. והרמב״ם מחבר את יום הכיפורים לרגע הנורא הזה, אחרי שמשה רבנו יורד עם לוחות הברית שכתובים על ידי הריבונו של עולם, באצבע אלוהים, ורואה את האנשים רוקדים מסביב לעגל, והוא זוהם, ומנפץ את הלוחות. ואז יש תקופה של, יש הרג גדול בתוך העם, לוויים הורגים במצוות משה, ויש מהלך שלם של כאוס, ויש תקופה שלמה עד שאלוהים קורא לו עוד פעם, אחרי נקראת הצור, ובוא תפסול לך לוחות שניים, תכתוב אותם בעצמך. בין שבירת הלוחות הראשונים, שבירת הקונספציה, לבין כתיבת הלוחות השניים, יש זמן של אי-וודאות.
כן.
בזמן הזה אנחנו מנסים תמיד להימנע ממנו, ולא, זה האונהיימליש שפרויד קורא. זה מקום מאוד מאוד לא נעים. אנחנו, מספיק קשה להיות בן אדם גם ככה, ואנחנו לא רוצים להיות באי-וודאות. אבל יום הכיפורים הזה, בשבילי, הוא יום של השהיית האריזה המחודשת, כמו שאת אומרת. להיות רגע בזמן הזה, בכל החלום הציוני שלנו, שיהיה לנו בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ושאנחנו הטובים, ואנחנו באים להפריך את השממה, ופתאום מותקפים מאז ועד היום, אבל מה בכל זאת אפשר לעשות אחרת? האם אפשר עוד לחלום ולעבוד לקראת שלום? האם מולנו יש רק אנשים רעים, ואנחנו כולנו אנשים טובים? היום שמעתי איזה דבר נורא על קריאת ספר התורה מול שבועים. האם אנחנו שומרים על צלם אלוהים, על אהבת האדם, בתוך, אפילו בתוך השנה האיומה והקשה הזאת? זה לא מצדיק חס וחלילה שום דבר, וזה לא גורם לי לחשוב שפחות נלחם בכל כוחנו לביטחון שלנו ולהילחם ולהרוג כל מי שבא להתקיף אותנו. אבל בכל זאת, התרבות שלנו נתנה לנו יום שהוא לא על כמה אחרים רעים, אלא מה אני יכולה להיות יותר טובה. ואני חושבת שזאת מתנה מאוד גדולה. אני תמיד מפחדת לקראת יום כיפור, אבל אני גם מאוד מתרגשת לקראתו. אז הלוואי שניכנס בשלום ליום הכיפורים הזה ונצא. את יודעת, התלמוד אומר שיום הכיפורים הוא כמו מקווה. אנחנו נכנסים לתוך המים שהם הקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל אדוני, שהאל עצמו הופך להיות כאילו ישות של מים, ואנחנו, מי שנכנס, נכנס לתוכו ויוצא מטוהר. אז הלוואי שנרגיש משהו מה...
אמן ואמן ואמן. דוקטור רות קלדרון, מייסדת בית המדרש של לול ואלמה, בית לתרבות עברית, תודה רבה שכרגיל הרחבת את ליבנו והרחבת בנו.
לומר גם שישנו אירוע בלילה שאחרי יום כיפור, ב-13 באוקטובר ברחבת בית אלמה, ביחד עם המועצה הציונית בישראל ובינה, אנחנו בונים סוכה ישראלית משותפת בין סליחה לתקווה, וידברו שם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד וג'רמי פוגל, מירב רוט, יואב הרמן, אריאל אורוביץ ישיר, והקהל מאוד מאוד מוזמן להיות ביחד וטוב.
מעולה. תודה רבה רבה רות.
שתהיה
שנה מבורכת וגמר חתימה טובה. אמן. תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם קיימת ונמצאת במלוא הדרה. ובחודש אוקטובר 1810 תשרי תף קוף עין א', הלך לעולמו הרבי נחמן מברסלב, שנדמה שאין מי שלא מכיר כמה מורשתו ומשנתו קיימת, וחסידים רבים רבים בארץ ובעולם הולכים בעקבותיה. ואנחנו מבקשים לדבר על רבי נחמן מברסלב עם פרופסור צבי מרק, חוקר חסידות וספרות יהודית, ולא מכבר גם כתב ספר על הרבי נחמן. ערב טוב לך פרופסור צבי מרק, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לכם.
ואני יודעת שהיום צום גדליה, ואתה ממש לפני פרק זמן קצר פתחת את הצום, אז התודה גם על המאמץ הזה כפולה ומכופלת. אז בבקשה, במה היא שלך? מה אתה יכול לספר לנו על רבי נחמן מברסלב?
רבי נחמן מברסלב היה מנהיג חסידי, הוא היה הנין של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, הוא פעל באוקראינה, ובחייו היו לו מעט חסידים באופן יחסי.
גם צריך לומר שהוא נפטר בגיל מאוד צעיר, 38.
נכון, נכון. ואחד הדברים שמאפיינים את רבי נחמן, שהיצירה שלו שהוא הותיר לדורות, וגם היום יש לה נוכחות בתרבות הישראלית, היא מגוונת גם מבחינת הסוגות שהוא כתב בהן. רבי נחמן גם היה דרשן והוגה דעות, וכתב את הספר ליקוטי מוהר"ן. יותר נכון, זה אוסף של הדרשות שלו, ההגותיות, שהוא כתב, ובהם הוא מביע את השקפת עולמו, החסידית, הקבלית, ומתייחס גם לשאלות של הזמן, של זמנו. ובמקביל לזה הוא גם היה סופר. הוא כתב סיפורי מעשיות, והסיפורים האלה התפרסמו כספר רק לאחר פטירתו ב-1815, ספר סיפורי מעשיות, והסיפורים האלה עצמם הם ממש אחת מההתחלות החשובות של הספרות העברית החדשה. הסיפורים של רב נחמן, בניגוד לסיפורת החסידית באופן כללי, הם לא מספרים רק על חסידים ועל מה קורה בין הרבי לתלמיד, אלא הם סיפורים שעוסקים בדמויות שאפשר לקרוא להם אוניברסליות, של קבצנים ומלכים ומשוגעים, ובמובן הזה רבי נחמן הוא בעצם איזושהי חטיבה עצמאית בתוך הסיפורת החסידית, שלאחר מכן היה לה כל מיני המשכים גם בספרות העברית החדשה.
אם הייתי מבקשת אותך, באמת אחד הדברים המדהימים זה שהוא הלך לעולמו בגיל מאוד צעיר, ועדיין הוא השאיר קהל כל כך גדול שמתמיד במשנתו. אז אם הייתי מבקשת אותך לתמצת מה במשנה הזו עושה אותה כזו?
הייתי מציין אולי שני דברים. נקודה אחת היא הנקודה שרבי נחמן כבר התחיל להתייחס לניצנים של ההשכלה שהיה בדורו, והתייחס לגישות רציונליסטיות, והוא היה ספקן ביחס אליהם. ובאיזשהו מקום הוא הציג את האדם כיצור הרבה יותר עשיר מאשר רק הצד השכלי שלו. גם התודעה האנושית היא הרבה יותר עשירה והרבה יותר מגוונת, כן, היום אנחנו כבר מדברים על...
שזה מה שאפשר להכניס לקהל המאמינים, את כולם בעצם.
וזה בעצם הייתי אומר, הקדים את המאוחר. בתקופה של רבי נחמן, עוד כאשר ההשכלה והאמונה שהשכל לפתור את כל הבעיות, גם את הבעיה היהודית, כן, אם רק נשנה את ההשכלה, שאנחנו רוכשים ונשנה את הספרייה שבה אנחנו לומדים, אז ייפטר הבעיה היהודית. והיה הרבה אמונה בהשכלה, ורב נחמן כבר היה ציני, זה לשון המתה ביחס לדברים האלה, ובמובן הזה הוא נתן איזה משנה, נקרא לזה, שהיא פוסט השכלה, והיא כבר מגיבה להשכלה, ולימים היא הפכה להיות רלוונטית.
כן.
בימים שגם בתקופות היותר מאוחרות, כאשר כל האמונה בתרבות המערב התעררה בעקבות השואה, בעקבות דברים אחרים, כאשר הבירה של התרבות הגרמנית הפכה להיות בירה של מוקד של רצח וכן הלאה, אז גם כן הדברים שרב נחמן היה להם יותר אוזן קשבת. נקודה שנייה שהייתי מציין זה שרב נחמן עוסק הרבה במצבי משבר. הוא לא מתאר רק את האדם בשיאו, הוא לא רק מדבר את רגעי ההתעלות של האדם, אלא מדבר הרבה גם על המצבים שבהם אדם שבור נפשית. ורב נחמן גם סיפר על עצמו שגם הוא יש לו ימים קשים, הוא גם היה לא מתבייש לפעמים גם לשתף את החסידים שלו ברגעים הקשים שלו, ברגעי גם מספר על נפילות שהיו לו, וגם מספר ממש על רגעים שהוא הרגיש שהוא ממש צריך להתחיל הכל מההתחלה.
אז אם אני מבינה נכון, באמת מצד אחד העממיות ומצד שני אנושיות, אלה היסודות שאתה מדגיש לגבי משנתו?
כן, אני אומר שבעצם רבי נחמן פיתח תורה שלמה של איך להתייחס למצבי משבר.
כן.
ואנחנו מוצאים את זה עד היום, שאנשים לפעמים במצבי משבר, ככה הם מגיעים לרבי נחמן. דווקא ברגעים החלשים שלהם, הם מוצאים בו איזשהו מישהו שמדבר איתם, דבר ראשון, גם בגובה שהם נמצאים, אבל גם לא נשאר שם, אלא מראה איזה שהם דרכים להתמודד עם המשבר, לצאת מהמשבר, אפילו להתחזק מהמשבר, והדברים האלה יש להם הרבה משמעות, גם במובן הפרטי כמובן, בימים האלה יש לזה גם במובן הלאומי.
כן.
היכולת להתמודד גם עם מצבי משבר, ולדעת שזה חלק מהקיום האנושי, זה כלי חשוב גם לדעת איך אחר כך באמת להתמודד, כן. להמשיך הלאה, גם אחרי שאתה עובר כאלה דברים קשים. וזה אפיין את רבי נחמן.
ובאמת בשניות הבודדות שעוד נותרו, אם הייתי מבקשת אותך איזה משפט סיכום לגבי איש כזה ענק, אז מה היית אומר?
אני אומר, יצירתיות, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את רב נחמן, והייתי רוצה אולי עוד לחזור עובד לנקודה הקודמת ולציין שרב נחמן, דווקא אנחנו מכירים את זה בציבוריות הישראלית, שהחסידי רב נחמן רוקדים ברחובות ושמחים, כן. ורוקדים על ונים, אבל התפיסה של רב נחמן של השמחה עצמה היא הייתה תפיסה של אף על פי כן. הכוונה, אנחנו שמחים למרות שהעולם לא דווקא
לגמרי.
מסדר לנו שמחה. היא גישה במובן מסוים מהפכנית. הכוונה, אנחנו שמחים כי אנחנו רוצים לשנות את העולם.
כן.
זה לא רק תגובה לעולם, אלא זה איזשהו תגובה מהפכנית שאנחנו רוצים להוסיף את האנרגיות של השמחה בעולם, ויחד איתם לפעול ולשנות.
אז נדמה לי שזה משפט מסכם, שמחים למרות. פרופסור צבי מרק, תודה רבה ששפכת אור על רבי נחמן מברסלב, ושתהיה שנה מבורכת וגמר חתימה טובה. תודה.
תודה רבה גם לך.
ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם רון עולה ארצ'יק, מנכ"ל ארגון הנוער תנועת חמש אצבעות. תנועת חמש אצבעות הוקמה סביב הרעיון של לאפשר לאדם למקסם ולממש את כל הפוטנציאל דרך האימון הגופני, ועם השנים התפתחה תנועה לשיטה חינוכית שכל תכליתה זה לבנות גישה ולטפח אנשים להשפעה חיובית בחברה הישראלית. ערב טוב רון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודי, תודה על הזמן והזכות.
אז תנועת חמש אצבעות, קצת על הפעילות של התנועה, ואנחנו כמובן גם נרחיב על המהות.
כן, אז קודם כל, דברת יפה בפתיחה, בצורה די נוגעת. אני אנסה להסביר קצת את הצורה יותר, נקרא לזה פרקטית, של היום-יום בשטח.
אוקיי.
אז תנועת חמש אצבעות בדיוק בימים אלה מציינת עשור. התחלנו את הפעילות בעצם בספטמבר 2014, שכמו שאמרת, הרעיון בהתחלה היה לעזור בעיקר לבני נוער, בני ובנות נוער, היום זה כבר מגיע לאוכלוסיות וגילאים קצת גם יותר בוגרים, אבל לעזור להם באמת למקסם את הפוטנציאל, בעיקר לתת להם כלים לקראת השלבים הבאים בחיים שלהם, שהרבה התרכז גם מן הסתם סביב הצבא, כי זה היה השלב הבא של החבר'ה שהגיעו אלינו בגילי התיכון.
אתה יכול לספר קצת על הטריגר, איך קם בבוקר אנשים צעירים ומחליטים שהם עושים למען האחרים ולוקחים כזה רעיון למימוש?
כן, אז אני אגיד שההתחלה או הטריגר עצמו הוא בעצם, נקרא לזה, לתת לחבר'ה האלה את הדברים שהם רוצים. חלק מהדברים שהם רוצים זה להגיע וזה להגשים חלומות מסוימים, חלקם גם מן הסתם לקראת השירות הצבאי, אבל לא רק. ומגיעים הרבה מאוד בשביל זה. חלק מגיעים בשביל קראת איזה טריגר של...
לא, אני מדברת, אז אני אהיה קצת יותר ברורה. אני מדברת על הטריגר שלכם, אתם, כמי שהקימו ומנהלים את הארגון הזה. איך קמים, מהו הטריגר שלכם להקמת כזאת פעילות חברתית ענפה לפני עשור?
תראי, אני חושב שקודם כל היום המצב שאנחנו נמצאים בו במדינה כחברה מסביר את זה בצורה די טובה. אני חושב שאם לא יהיה מי שקם, נקרא לזה מלמטה ונצפה רק שהביטרונות יגיעו כל הזמן מלמעלה, אז אנחנו נהיה בבעיה. ולפני עשור התחברנו, האמת, חבורה די מצומצמת של אנשים, שבהתחלה לא באה עם יומרות מאוד גדולות. לא באנו לשנות את פני החברה מהיום הראשון. אבל התחברנו סביב הנושא בעיקר של אהבת אנשים, של אהבת הנוער, של רצון לעזור, לתת להם כלים. אנשים שמאוד מאוד גם אוהבים ספורט, השתמשנו בכלי הזה של ספורט, של אימון גופני, כדי לחבר בין האנשים. והרעיונות והרצון להשפיע ולשנות כאן זה דברים שהתפתחו עם הזמן. זה לא שהגענו, את יודעת, מיום אחד ואמרנו, טוב, יש פה רעיון מאוד מאוד גדול, בואו נתחיל להפיץ אותו. אלא זה דברים שהתחילו באמת שלב אחרי שלב,
ואני מבינה שבהתחלה אתם בחרתם למקם את הפעילות בשכונות מסוימות ובאזורים מסוימים. אתה רוצה להגיד משהו על זה?
כן, התחלנו במקומות שצריך להגיד בצורה הכי פשוטה ואמיתית, אנחנו יותר מכירים. היה לנו יותר קשר שם לבני נוער, הכירויות דרך אחים, חברים, מכרים, ולאט לאט הדבר הזה הלך והתרחב למה שהוא נוגע גם היום. זאת אומרת, היום אנחנו כבר מדברים על סדר גודל של 3,000 בני נוער, מכיתות ו' ועד כיתות י' ב'. זה רק בעצם במסגרת אותו ארגון נוער שאני בעצם מנהל אותו. בנוסף לזה, יש לנו עוד הרבה פלטפורמות שנוגעות מעבר לגילאים של הנוער. עולם שלם של מכינות שאנחנו מקיימים אותו, הרבה שיתופי פעולה עם ארגונים בכל מיני תחומים.
וכל המימון הוא מתרומות?
לא כל המימון הוא מתרומות. יש היום, נקרא לזה, צורה די מחולקת בהיבט של המימון. זאת אומרת שחלק מהמתאמנים, ילדים שנמצאים בתנועה, הם בעצם משלמים כמו לחוג, וחלק באמת קורה נקרא לזה תרומות. העולם של המכינות זה עולם שהוא עובד תחת המשרדים של המדינה, תחת המשרדים הממשלה, אז גם משם חלק מהמקורות התקציביים, וזה בגדול החלוקה.
ואם הייתי שואלת אותך את הפעילות הזו של העשור, אם אתה יכול לספר סיפור אחד שמבטא את העוצמה של העשייה הזו, אז מה היית אומר?
אז אני יכול לחשוב על הרבה דברים, והדבר הראשון שקופץ לי לראש, זה סיפור על בחור בשם דרור, שדרור הוא גם חלק מהצוות די מהימים הראשונים שחמש אצבעות קמה. ודרור זה הבן אדם שהחליט לפני 6 שנים שהוא עוצר את השלב רגע שהוא נמצא בו בחיים. הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה לקחת את הרעיון הזה של חמש אצבעות מהקבוצות אחר הצהריים, מה שקורה כרגע, ולפתוח מקום שחי ונושם את הערכים של המקום הזה 24/7. והוא בעצם שלקח את החיים שלו והעתיק אותם לזיכרון יעקב, איפה שהמכינה הראשונה שלנו בעצם נמצאת. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? כי אני חושב שבאיזשהו מקום הוא מספר את הסיפור של הצוות בחמש אצבעות, שזו חבורה מצד אחד מיוחדת של אנשים, מצד שני מורכבת מאנשים מאוד מאוד פשוטים, שיכול לעשות הרבה דברים בחיים שלהם, אבל בחרו להקדיש את זה לעשייה הזאת, לעשייה חברתית, לעשייה חינוכית, ולדאוג פה לדור העתיד של המדינה.
כן, וצריך להגיד שגם הרבה מהבוגרים משרתים בשירות משמעותי, ויש לא מעט חללים מקרב הבוגרים, גם את זה צריך לומר.
כן, אני היום תופס אותי פה בדיוק ביישוב כוכב יאיר, שלא מעט מהנוער ביישוב הזה נמצא בחמש אצבעות, והבוקר יצאנו שם מלוויה מאוד קשה של רב סמל נועם ברזילאי, זכרו לברכה, שנהרג ביום רביעי האחרון בפעילות בלבנון. נועם התאמן כאן בחמש אצבעות במשך כמעט ארבע שנים. הסך הכל שירת כלוחם, כמפקד באגוז, והיה אמור להשתחרר ממש בעוד כמה שבועות. כבר היה לו כרטיס טיסה לתאילנד יחד עם כל הצוות שלו. וזה חלק מהקושי והאתגר שאנחנו חווים בתקופה הזאת, וביחד עם זה, אני אומר שהיום ראיתי כל כך הרבה אנשים, שהם באמת פשוט אנשים טובים, שאוהבים את המדינה הזאת, אוהבים את המקום הזה, אוהבים את האנשים אחד השני, שזה חשוב, אנחנו לפעמים שוכחים קצת את זה, וזה נתן הרבה תקווה. הרבה תקווה לראות הרבה מאוד אנשים צעירים, טובים, שפשוט רוצים לייצר פה עתיד טוב יותר, שהיום כולם התכנסו, בשביל אחד של צערנו כבר לא איתנו, אבל הוא מייצג בדיוק את אותם ערכים, של אהבת הארץ, של אהבת האדם, של נתינה. זהו, זה יום...
ואפילו ברעיון הקצר הזה, אתה מצליח להעביר באמת זיקוק מרגש של אחריות, של סולידריות אמיתית, של אכפתיות, של מסירות, ואני רוצה להגיד תודה רבה, תודה על מה שאתם עושים ובהצלחה רבה, ואנחנו כאן נשמח תמיד לתת במה לעשייה המרגשת הזו.
תודה רבה.
שתהיה שנה מבורכת, תודה רבה.
תודה רבה לכולם,
תודה. רון עולה ארצ'יק, מנכ"ל ארגון הנוער של תנועת חמש אצבעות, תודה רבה.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
דבורה, שנה מבורכת שתהיה וגמר חתימה טובה.
אמן לכולם, לכל עם ישראל, מגיע לנו.
לגמרי. מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור.
יופי. והפעם את, כן? הפעם את מבקשת לדבר על הגיל השלישי.
כן, ועל הזכויות של הגיל השלישי, שלא כולם מכירים את זכויותיהם במסגרת חוק הסיעוד, ומאוד מאוד חשוב לקהל המאזינים לשמוע ולדעת ולהפנים, ואם צריך גם להשתמש. אז בוא נגיד שמסקר חדש ומקיף של חברת דנאל סיעוד, הקשישים מעידים שהם עצובים יותר, הם מדוכאים יותר, הם עשו סקר וממש מקיף באלפי קשישים, ואת שומעת על, את התשובות של השאלות שנשאלו שהן יותר לא מכן. זאת אומרת ששואלים אותם האם אתם ישנים יותר טוב, האם אתם חווים קשיים בשינה.
השאלה היא דבורה יקירתי, מה המענה?
אז זהו, בדיוק אני אגיד לך מה המענה. את צודקת, שאלה טובה מאוד. אז בוא נגיד ש-25% מהמשיבים העידו שהם חווים קשיים בשינה. 63 העידו שהם עטובים יותר. 51% אמרו שהם יותר תלויים בבני משפחה. והמענה הוא באמת שחוק הסיעוד מעניק להם, ושוב אני חוזרת ואומרת שהם לא כולם יודעים את זה, שניתן לקבל מדנאל ליווי וסיוע בכל תהליך הגשות הבקשות. מה זה אומר? במידה והם זכאים, מגיע להם את השירות ללא עלות במימון הביטוח הלאומי, ולא מדובר רק באנשים שאינם יכולים לתפקד עצמאית, אלא דווקא אנשים שכן יכולים עדיין לתפקד עצמאית. ומגיע להם ליווי אישי וסביבתי יומיומי על ידי מטפל בבית הקשיש. את יודעת, זה לא רק מישהו שהוא לא מסוגל לתפקד, כן. גם אם הוא עצמאי. כל אחד בהתאם לצרכים שלו, סיוע ברחצה, הלבשה, בישול, ויש פה כוכבית מעניינת, שחברת דנאל מציעה גם שירות שנתרום סיוד, שעות טיפול המסופקות לקשיש באופן זמני על ידי החברה, ללא עלות ובמימון מלא של דנאל סיוד. זאת ועוד משהו שהוא מאוד מעניין, שגם בני משפחה מכל דרגה יכול להירשם כמטפל של הקשיש ולקבל כן. שכר תמורת עבודתו. אבל שוב, המחקר שנעשה פה הוא מחקר קשה. הוא נתונים, את יודעת, גם המלחמה וגם הקורונה, ואני רואה פה מספרים שהם מעוררי דאגה. ובאמת, אם דניאל יכולה לתת את, את הפתרון ואת המטפלות, וזה ממש...
אז באמת מה שאנחנו לוקחים מדברייך זה שלא תמיד מודעים לזכויות ואפשר באמצעות הזכויות לדאוג ולעזור בהפגת הבדידות והעצב.
וגם הליווי לפני, להגיש את הבקשה עד קבלת התשובה, מאוד יפה, מאוד מחמם את הלב, ואפשר להיכנס לאתר שלהם או להתקשר ולשאול את כל השאלות אם עדיין לא הסברנו מספיק ברור.
תודה רבה דבור היקירתי, שתהיה גמר חתימה טובה, ואנחנו נשתמע. תודה, שבוע מבורך, ביי ביי. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין, שיחה ראשונה שלנו בתשין פי ה', שתתחדש אלינו לטובה, אמן. אז מה נאמר על השבוע הזה שאנחנו ניצבים בפניו, יום הכיפורים, השבעה באוקטובר?
וואו, אני חייב להתחיל מאיזשהו וידוי אישי, שאיך שהשנה נסתיימה ככה ממש, בשעות האחרונות שלה, נודע לי על חייל, שהיה תלמיד שלי, איתן אוסטר, שנהרג, ו... אתה יודע, היום הלכתי לנחם את האבלים, הלכתי למשפחה שלו, ואז אומרת אמא שלו, יעל, אומרת לי, נו, הצלחת בחינוך, אומרת לי ככה בכאב. אז לרגע ככה, קחתי אוויר ודמעות חונקות הגרון, ואז אמרתי לה, יעל, אני לא חינכתי אותו, איתן חינך את עצמו. כי באמת הוא היה כזה, אתה יודעת, מהילדים האלה שאתה מאחל שיהיו לך בכיתה. אז איכשהו, את יודעת, השנה ככה נסתיימה לי וככה התחילה לי. לי לא ברמה אישית, אלא בכלל, אני חושב שכולנו נמצאים בתוך איזשהו מין סער מתמשך, ובכל זאת אנחנו ככה מביטים באור הגדול של הלוחמים הצעירים האלה, שלוקחים לעצמם חריות כל כך גדולה, ואתה עומד ואתה משתעל לנוכח הגבורה הזאת. يعني اتذكرت ايش الناس اللي هولخين مشتتئ احد دبرت على كبر صديقين אז ندمي لي شلون تخلت رخوك فشلت لا ارسل ايش ما في اربع موت صديقين ازو ازو كحه تخلى سنه وكيل لوتيا شلون نعمد قدام المبخنين هاله
امين امين
كموري مش هيا موري اربع سنين قدام ديت كفد منال بصفر او كحه ده خلق من السيكون של الموري شاتا بسوف التلاميذ
לוקחים
ברצונות הדברים שאתה אומר להם, יותר
רחוק ממה שחשבת. כן. ואתה כן. יודע, אני חייבת לומר שכמובן הכאב והצער הוא בלתי נתפס השנה הזו, אבל אם יש מקום לתקווה באשר לעתיד, אז אני חושבת שאפשר למצוא את זה בצעירות ובצעירים הללו, שאנחנו וואו, וואו, מה גידלה הארץ הזו.
אני כל כך מסכים. כך מסכים, וגם באיזשהו מקום, את יודעת, בסוף אתה מסתכל על פני הנוער, ואתה רואה אותם, ואתה אומר, יש עתיד. וגם מי שהולך מתעסק עם חינוך, כנראה שהוא אדם אופטימי בטבעו, או עם תקווה.
נכון.
שנכון שקשה, אבל אנחנו מגדלים פה נוער, שכנראה יתקן את כל אותם דברים, שאנחנו, הדור שלנו, קצת פחות הצליח. אז אני אדבר קצת על יום כיפור.
אוקיי.
ביום כיפור אנחנו קוראים ספר קטן מאוד, וכל שאפשר למצוא אותו בין הדפים של התנ״ך, ספר יונה. ספר קצר עם ארבעה פרקים, אבל עם מסר אדיר בעיניי. קודם כל זה ספר שבו הנביא, במקום לעשות משהו שהשם שולח אותו, הוא עומד ומתווכח איתו. זה בעיניי מרתק, זאת אומרת, רגע, 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 אנחנו פה, מה אמרת בעצם? הנביא? הוא לא אמור להיות סייטן כזה?
כן.
והוא פה עומד מתווכח עם הנביאים, אבל השאלה על מה מתווכחים? על מה הוויכוח? מתברר, תוך כדי הספר, אני כמובן, אני קצת עושה עכשיו ספוילר, קצת הורס את הספר, ואני ממליץ לקרוא אותו, למי שקצת שכח, יונה הוא נקרא יונה בן אמיתי. הוא איש האמת, ההולך עד הסוף עם האמת. יקוב הדין את הארמי מבחינתו, אם עשה אדם עבירה, ואם עיר שלמה עושה עבירה, אין לו זכות קיום, אין זכות סליחה, ולכן הוא בעצם תובע מהקדוש ברוך הוא, אתה תעשה בדין. והקדוש ברוך הוא במקום זה שולח אותו, הוא קריאה להקריאה, עוד 40 יום ננווה נהפכת, בואו תעשו תשובה. ויונה מאוד כואב על זה. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה הנקודה? וכאן לדעתי יש פה עומק גדול מאוד, שבעצם התשובה באה מיסוד של סליחה.
אתה יודע, אולי זה מהות הסליחה, בדיוק.
אבל היכולת לשקם מערכת יחסים, לתקן, ואולי, את יודעת ככה, בתוך יותר מדי שנה שעברה, אני מדבר עוד שנתיים אחורה גם כן, תשפ"ג ג' וזה קצת נמשך לתוך תשפ"ד ד', יותר מדי רצינו רק להיות צודקים, ולהוכיח לאחר שהוא טועה. ובתוך העולם הקשה הזה של הדין, אין מקום לרחמים, אין מקום לסליחה, וזה נהיה עולם מאוד קשה, בלתי אפשרי לחיות בו. ומה שבעצם הספר אומר לנו, אנחנו צריכים להיות קצת יותר אנשים שניחמים. מה זה ניחמים על הרע? מתחרטים. מסוגלים להתחרט, מסוגלים לשנות, מסוגלים לתקן מערכת יחסים. מי מאיתנו לא מכיר מערכות יחסים שתקלקלו עם חברים? לפעמים בתוך המשפחה עצמה. אתה לא זוכר אפילו על מה זה כבר היה, אבל כיוון שהתקבע, זהו, אני לא יזוז מפה. בא ככה המגילה הנהדרת הזאת, הוא אומר לך, די, תעזוב את זה. בוא נתקן, בוא נשנה, בוא נאמין שאפשר לשנות. את יודעת שיש משפט כזה שאומר, זהו גיבור, נכון, הכובש תקצרו.
לגמרי.
אבל יש ביטוי יותר יפה מזה. שאומר, זהו גיבור שבו גיבורים, זה העושה שונאו אוהבו. היכולת הזאת היא לשנות מערכות יחסים, להפוך את מי שהכי שונא שלך לאוהב שלך, זה היסוד של הסליחה, זה היסוד של התשובה, זה היסוד של התיקון, שכולו נובע מהחמלה וחסד. ונדמה לי שזה מה הספר אומר לנו, או שאתה תרצה באמת, כנראה זה ייגמר במוות. או שאתה חפץ בחסד, או אתה רוצה חיים, תעשה חסד, תעשה תיקון, תעשה תשובה. והמסר הוא שהיה נכון לנינווה, נדמה לי שגם נכון עבורנו.
וואו. כן, ההרגשה הכללית היא שאת הכל אנחנו חווים בעוצמות אחרות ובעומק אחר. אז אני מקווה שכל זה יהיה ההתחלה של תהליך ההבראה.
כל אחד, הבעיה שתמיד אנחנו חושבים על הגדול, שמישהו יעשה, זה אצלנו, זה בדברים הקטנים, זה מערכות היחסים שלנו. אם כל אחד ייקח לעצמו משימה אחת, לשקם מערכת יחסים אחת, תראי איזה יופי יהיה פה, מה הולך לקרות פה בשנה הבאה.
לגמרי. הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה על כל הדברים הללו, ואני מאחלת לך ולכל תלמידיך שתהיה גמר חתימה טובה ושנה מבורכת
וחיים ושלום.
אמן ואמן. תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לאסף נבו שערך והפיק אותנו. תודה לסתיו קורנס ובני שאולסקי האחראים על השידור, ותודה לעורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. אנחנו כאן נהיה כאן בעזרת השם אחרי יום הכיפורים, שתהיה גמר חתימה טובה ושנה מבורכת, והלוואי ונוכל להמשיך לסקר בתשפ"ה רק דברים טובים והרבה. שיהיה שבוע מבורך.
עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלך אתם. ומחשוף ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי הספסת, או שלפי שיבולים יתקרוך ותמתק תקירתם, או מטר יסיגך בדד טיפות אבה דופקה על כתפייך, חזך צווארך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטו וירחב בך השקט כאור בשולי הענן. את ריחו של התלם נשום ברגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב. ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר לאור, בדרכים שסמרו